אני רוצה לפתוח בשאלה פשוטה בענייני חול המועד. האם יש איזושהי בעיה בחיתוך נייר טואלט בימי חול המועד? כדי לענות על השאלה הזאת, יש צורך בסקירה קצרה על כמה וכמה עניינים של ימי חול המועד, ואז נחזור ונענה על השאלה הזאת. למעשה היום אנחנו צריכים איכשהו לסכם את הלכות חול המועד, כי משבוע הבא ואילך בעזרת השם נצטרך לעסוק בהלכות סוכה. נראה כמה שנספיק להקיף את ענייני חול המועד. אני אספתי כמה נקודות מיוחדות שכדאי שנדע עליהן. כאמור, האם יש איזושהי בעיה בחיתוך נייר טואלט בימי חול המועד? כפי שלמדנו בשבוע הקודם, שבהלכות חול המועד יש לנו כמה סוגים של פעולות. פעולות שקשורות לאוכל נפש ופעולות שקשורות לענייני הגוף. כל מה שקשור לאוכל נפש מותר ללא שום הגבלה. למדנו שבהלכות חול המועד ישנן כמה הגבלות. א', אסור לכוון את מלאכתו לימי חול המועד. ב', גם מה שמותר בחול המועד מותר רק בשינוי, והשינוי הוא שזה לא יהיה מעשה אומן, כלומר לא באופן מקצועי אלא בדרך של שינוי. ודבר שלישי, שההיתר של המלאכות הוא רק אם זה נעשה בחינם ולא בשכר, ושלושת ההגבלות האלה לא קיימות באוכל נפש, ולכן כל מה שקשור לאוכל נפש הדברים מותרים. אין הרבה מה להרחיב ולהעריך בזה. מה שכן צריך להוסיף על הנושא הזה, סעיף בסימן תקמ, הלכות אוכל נפש בשולחן ערוך זה בסימן תקל"ג. אם ניקח סעיף מסימן תקמ, אז תהיה לנו הרחבה גדולה מאוד של כל הנושא הזה, עם הרבה הלכות מעשיות לימי חול המועד. כתוב שם כך, בסימן תקמ, סעיף ז', תנור וחיריים שאפשר שיבשו ויאפה בהן במועד עושים. כלומר, מדובר כאן על לבנות תנור בימי חול המועד. אומר על זה המשנה ברורה, אפילו מעשה אומן, כיוון שהוא צורך אוכל נפש. יש פה הגדרה חדשה, לא רק אוכל נפש מותר, אלא כל מה שקשור למכשירי אוכל נפש גם כן מותר. ולכן כל מה שיש בבית שהוא מכשירי אוכל נפש מותר בכל המועד לתקן אותם, אפילו במעשה אומן, דהיינו להזמין טכנאי לתיקון מקרר, לתיקון קיריים של הגז, אם התקלקלו הברזים בבית ואין מים, כל הפעולות האלה מותר לעשותם בימי חול המועד, לפי כל, ללא שום הגבלה בדברים האלה. הדבר היחיד שאולי יש להגביל אותו זה אם מזמינים טכנאים, והטכנאים כמובן לא יבואו בחילם, ומה עושים עם השכר שמשלמים להם. לכתחילה עדיף אם אפשר על ידי פועלים שהם עצמם, נאמר, לקרוא את המילה, לומר את המילה עמי, זה לא כל כך מתאים, אבל שהכסף שמקבלים ישמש אותם באיזשהו אופן לצורך ימי חול המועד, אבל זה רק לכתחילה, וגם אם את זה אין, אז אין שום הגבלה בעניין הזה. ממילא הרחבנו בהרבה את ענייני חול המועד, כי כל מה שקשור לאוכל נפש ומכשירו אוכל נפש הם כלולים בהיתרים האלה. נעבור לצורכי הגוף, רק נדון עם הנייר טואלט הזה, מה עושים איתו. צורכי הגוף, שבוע שלה דיברנו על כמה דברים של צורכי הגוף, כגון תספורת, קציצת ציפורניים וכיבוס בגדים. כל שלושת הדברים האלה הם צורכי הגוף, ולמרות שצורכי הגוף מותרים בכל המועד לפי הדינים ולפי ההלכות, כמובן עם הגבלות, בניגוד לאוכל נפש, הגבלות שעשה זה בשינוי, לא מעשה אומן, בחינם, ולא יכוון את מלאכתו למועד. אף על פי כן, בשלושת הדברים האלה גזרו חכמים שלא יעשה אותם בימי חול המועד, כדי שנאלץ את האנשים לעשות את זה ערב החג, ולא בימי החג עצמם. התספורת דיברנו שבוע שעבר בהרחבה, רק הערה אחת ממה שדיברנו שבוע שעבר. אמרנו שהרב משה פיינשטיין הוא מתיר, והוא יחיד שהוא מתיר. לא, הדברים לא כל כך מדויקים, יש עוד שהצטרפו אליו, אבל למרות הכל הם עדיין נשארו בדף יחיד, ולכן מי שנוהג בכל הפסקים שלו, כמו רב משה פיינשטיין או כמו רב דוב ליאור, שגם הוא בין המתירים, אז מי שנוהג כמוהו, הצלך הרב יצטרך מן הספק. לא באנו להביע מי צודק בפסקים האלה, רק אמרנו שאדם שאין לו רב מסוים שהולך על פיו, הוא צריך ללכת על פי דעת הרוב, ודעת הרוב אוסרים להתגלח בכל המועד. רק מי שבאופן אישי פוסק כמו רב דוב ליאור בכל הפסקים, והוא רבו המובהק בפסיקת ההלכה, אז גם את החומרות שלו הוא צריך לעשות, וגם את הקולות שלו הוא צריך לעשות ומותר לעשות, ואין שום עניין להחמיר במה שרבו המובהק פוסק לו. זה לגבי העניין הזה. ציפורניים, מחלוקת רמה ושולחן ערוך, הספרדים מתירים קצת ציפורניים ממחול המועד, הרמה אוסר קצת ציפורניים ממחול המועד, כמו תספורת, אם כי המשנה ברורה מאיר שבאופן, אם יש צורך, אפשר לקצוץ את הציפורניים גם ממחול המועד. הנושא השני זה כיבוס. כיבוס אסור. אין כאן, זה הגזרת חכמים. השמיעת של התלחתה אומר שאם אדם בגדו נפל קטן על החולצה של אדומי חול המועד, למרות שבלכות שבת זה כביסה וזה כיבוס גמור, מותר לנקות את הקטן הזה בימי חול המועד. על זה לא הייתה גזרה של חכמים. הערה אחת של אולי זה כדאי לדעת אותו, זה בגדי ילדים קטנים מותר לחבס וגם במכונת כביסה, ואם כבר מפעילים מכונת כביסה, אז מותר להכניס באותו הזדמנות בגדים נוספים לחבס אותם, כמובן, אבל לא ללבוש אותם בגדים המחובסים יחד עם בגדי הילדים הקטנים. שאלה, מה קורה למי שחוזר מהצבא בתוך ימי חול המועד? באופן עקרוני מותר לו לחבס ימי חול המועד, אבל לזה צריכים להוסיף המון מגבלות שכמעט הם לא קיימו. באופן שהוא היה בצבא בתנאים שלא יכל לחבס לפני כן, ובאופן שהוא לא יכל להגיע הביתה כדי לשלוח כביסה לפני כן, ובאופן שבכל המועד הוא מחבס רק את אותם בגדים שצריך ללבוש אותם בימי חול המועד ולא מה שקורה לאחר מכן, שורה תחתונה, כמעט היתר הזה מצטמצם. ובכל אופן שאלתי כמה אנשים, כלומר פוסקי ההלכות, כל אחד ענה לי תשובה אחרת בעניין הזה. אני חושב שאדם, זה תלוי לפי העניין, כך הייתי אומר. אם זה באופן, במצב שאין שום אפשרות לפני ואחרי, אז באופן כזה יהיה מותר לחבש את זה בימי חול המועד, את הבגדים האלה, כי זה נחשב כמי שבא מן הדרך או מן השביה, או שהצבא זה שבי, או בית המאסר, דוגמאות למצב שבו לפני כן אי אפשר היה, זה אחת הדוגמאות, וממילא אפשר יהיה בחול המועד לעשות את הדברים האלה. נעבור לעוד כמה דברים שקשורים לימי חול המועד. לנסוע ברכב לטיולים או דברים כאלה, מותר או אסור? התשובה שמותר. מה קורה אם צריכים לתקן את הרכב עבור הנסיעות האלה? בסימן תף קופלמת וב, סעיף א', כתוב שם כך: מי שצריך לרכוב במועד, בטייל או לצורך המועד, ולא ניסה ללכת ברגליו, יכול לטול ציפורני הסוס ולתקן ברגליו והעוקב והרסן וכל צורכי רכיבה, ובלבד שלא יכוון לחתול במועד. נזכור שההיתר הזה הוא היתר עם המגבלות שדיברנו עליהן, שלא יהיה מעשה אומן. שלא יהיה מעשה אומן, זאת אומרת שמדובר בתיקונים מאוד קלים. אם מדובר בתיקוני מוסך, אז זה כבר מעשה אומן. האם גם אז יהיה מותר לעשות את זה כן או לא? השמירת שבת כהלכתה בשם הרב שמואל זלמן אורבך ירחיב את היתר הזה למצב שאדם נסע עם הרכב והרכב נתקע באי שם. אם הוא ישיר את הרכב, כדי לתקן צריכים להביא גרר ומוסך ומעשה אומן, ויצטרכו לשלם על זה כסף לפועלים, כי אף אחד לא עבודי בחינם. מאידך, מה הפתרון? להשאיר את הרכב אי שם איפה שזה נתקע ולזכור רכב אחר, חילופי. כאן נכנס דבר שנקרא דבר האבד בחול המועד. דהיינו, כיוון שאם אני אשאיר את הרכב באופן הזה ואני לא אתקן אותו, זה יגרום לי לנזקים. א', חשש שהרכב יגנב, ב', אני אצטרך באותו זמן להזמין, אני יודע מה, מונית, או לזכור רכב חילופי, באופן כזה יהיה מותר לתקן את הרשב הזה גם גם אדם מלכת אומן, כמובן שמדובר במצב שהרכב הוא הכרחי לי, אבל סתם שהרכב יהיה תקין ויהיה מונח אצלי בבית לאיזה צורך של נסיעה קטנטנה, יכול להיות שבמצב כזה יהיה מותר, אבל בהגבלות שדיברנו עליהן, דהיינו הדיוט ולא אומן, חינם ולא בשכר. טוב, לא שרק פה כיוון מלאכתו, כי הקלקול היה במועד עצמו. בכל אופן, יש לנו פה עוד הרחבה של ההיתר הזה, ממילא התרחבו ההיתרים לעוד דברים נוספים. נשאר נושא, עוד כמה נקודות קטנות, כתיבה בימי חול המועד. השאלה היא לא כתיבה ביד, היום אף אחד כבר לא כותב ביד, השאלה היא כתיבה במחשב, מותר או אסור, ולמה זאת שאלה? כי כתיבה ביד, אדם יכול לכתוב כתב רגיל, זה נקרא כתב משיטה בלשון ההלכה, דיינו זה לא כתב כזה חשוב, ובכל המועד כמה צריך לעשות שינוי, אז זה השינוי שאני כותב בכתב פשוט ולא כתב אומנותי. במחשב הכתב יוצא כתב אומנות, התוצאה, אבל הפעולה היא פעולת אדיוט, לוחצים על המקלדות ויוצא כתב, זה פעולה פשוטה. האם הולכים לפי אופן הפעולה או הולכים לפי התוצאה? גם כאן הרשב"א זלמן אויבך התיר, והוא אמר שהולכים לפי אופן הפעולה ולא לפי התוצאה, וממילא מותר לכתוב בחול המועד. אבל מה מותר לכתוב בחול המועד? לא כל דבר. ההיתר לכתוב בחול המועד זה חשבונות וכולי, שהם דבר העבד. כיוון שדיברנו על כתיבה וחביב עלינו מאוד מה שראינו בשיעור הקדמה שמופיע כאן בפסחי תשובה, אני אקריא את זה עוד פעם, אבל לא את כולו כבר. מופיע שם כך בשערי תשובה, השערי תשובה מביא בשם הברכי יוסף. הברכי יוסף זה החידה, רבי חיים דוד אזולאי, הוא כתב עשרות ספרים, הוא היה חי כאן פה בארץ בחברון, הוא נסע לשליחות לאסוף כספים עבור העניים בארץ ישראל, והוא נפטר בליבורנו באיטליה. את עצמותיו העלו וקברו אותו כאן בגבעת שאול לפני כ-50 שנה או 45 שנה. יש על זה סיפורים מאוד מיוחדים על עצם הקבורה. שני אנשים הצליחו לגעת ולטפל בו, זה הרב כדורי זכר צדיק לברכה והרב מרדכי אליהו, שאז היה אברך צעיר מאוד, אברך, אז הוא היה כבר דייר, בן 28 או משהו כזה. שני האנשים היחידים שטיפלו בעצמותיו וקברו אותו כאן בגבעת שאול. הוא אומר כך, כתב תשובת כתב יד מהרי הלוי ממרייש, זה שהיה קדמון לשאול שאלות מן השמיים, זה ספר שמופיע בספרייה, קשות מן השמיים, ומשיבים לו. ושאל אם מותר לכתוב פירוש ופסק הנחה בחול המועד, והתשובה הייתה שמותר, והנימוק שזה מותר, כי כל אותם החושבים מחשבות וסברות בהלכה חמורה ופוסקים החמורים אהוב ונחמד לפני המלך העליון. ואם על עבדת כסף הותר מלאכה בחול המועד, כל שכן וכל שכן לחוש על עבדת המרגליות היקרות שהן סברות ומחשבות התורה היקרה שיש לכותבם, שלא ישתקחו ויובדו, ולפי מה שאמרנו יהיה מותר גם לכתוב אותם במחשב. זהו, אחרי כל ההקדמה הזאת עדיין נשאלה השאלה, מה אם אני ארטואלט מותר או אסור. לפני הרבה הרבה שנים שאלתי עליו לבנצל, והוא אמר לי אסור, מה אני צריך להכין לפניכם, זה מה שהוא אמר לי בזמנו. האמת היא, היה נראה לי ככה קצת לא ברור למה, איזה פעולה יש בזה, איזה מלאכה יש בזה. הוא אומר לי, חול המועד זה כמו שבת, זה כמו יום טוב, מה שהתירו מותר, מה שלא התירו נשאר באיסור המקורי שלו לפי כללי הלכות שבת. וכיוון שלפי כללי הלכות שבת חיתוך נראית על איזה קרוב לאיסור דאורייתא, אז גם אם בחול המועד, אם נאמר שהמלאכות דאורייתא, גם זה דאורייתא. כך הוא אמר את הדברים האלה. עכשיו שלמד את הדברים, אז יש כך. בסימן תו קופלמת ג' סעיף ג', כבר מסיימים, עוד שנייה אחת, כתוב שם שמותר, נראה ישר את המשנה ברורה, והוא הדין אם הוא צריך לזרע פשטן לצורך חפיפה, ששורין אותו ואנשים חופפו בו להחליק בשרן וצחצח מראיהם, שמותר לעקור הפשטן בשביל זה. אז לעקור זה לעקור מן השורש, מן האדמה, זה מותר בשביל לחוף את הראש. אז רואים מכאן שדברים של צורך הגוף מותר לעשות בהם מלאכה, ובין אדם לחתוך נייר טואלט. לעומת זה בסימן תקוף מ"א המשנה ברורה מטיל הגבלה לדברים האלה. הוא אומר, דברים שהיה אפשר להכין אותם לפני החג, ועיין בחיי האדם שכתבתי לכתחילה, נכון להכין מערב יום טוב. וזה, הדין הזה לקוח מלכות יום טוב. כמו שביום טוב, אפילו אוכל נפש, שאפשר לבשל ביום טוב. אבל אם היה אפשר לבשל את זה בערב יום טוב, צריכים לעשות את זה, אותו הדבר גם כאן. ממילא, אז יש לנו בעיה לפי מה הולכים. השמירת שבת כהלכתה הביאה איזה דיון, והוא אומר שהרב שלמה זלמן אוירבך שמע מהרב דוד בהרן. הרב דוד בהרן היה רב בשערי חסד, שהרב שלמה זלמן אוירבך מביא אותו הרבה, והוא היה אחד מהדמויות שהשפיעה על הרב שלמה זלמן אוירבך. הוא היה דמות של צדיק עליון ומקפיד בהלכה ובכל פרט ופרט, והוא הביא בשם הרב דוד בהרן שאסור. והרשם דרך דן שהוא לא מבין למה הוא עשה, האם הוא עשה את זה מדין חומרה כי הוא היה מחמיר, או שזה על פי ההלכה. בכל אופן השמיעת שלו ככה אומר שמותר, אבל לא יצאנו מכלל זה שהרב נבצל אומר שצריך להחמיר בזה. באופן פשוט צריך לומר שמותר, כי זה יותר, זה לא צורכי הגוף, זה ממש נקרא גדר של אוכל נפש. שבוע שבוע למדנו על תכשיטי נשים שזה נחשב לאוכל נפש, ומראה מותר זה בלי שינוי וכו' וכו'. אז בוודאי וודאי שהדבר הזה הוא גם כן בגדר של העניין הזה. סיכומם של דברים, הלכות חול המועד זה רציני, וימי חול המועד המהות שלהם זה קרוב לדאורייתא, ומה שעשינו רק עוררנו את הנקודות האלה של מה מותר מה אסור, ואידך זיל גמור, וכל ימי חול המועד נועדו ללמוד את ההלכות ולשנן ולדעת ולקיים הלכה למעשה.